אחר צהריים טובים. אני רוצה להגיד בתור פתיחה משהו שהוא די מובן מאליו, אבל היה לי חשוב לומר אותו בתחילת השיחה, וזה שמה שאני אביא בשיחה הזאת זה דברים שנכתבו מתוך הניסיון וההבנות שלי וההליכה שלי בדרך. ומאוד יכול להיות שאני אשתמש הרבה במילה אנחנו, וזה לא מחייב אף אחד מכם להרגיש או לחשוב או לחוות את מה שאני אזכיר מדי פעם. זה פשוט מילה שנוח להשתמש בה כשרוצים להכליל. וההזמנה היא בעצם כמו תמיד להקשיב בלב פתוח, בלי שצריך להחזיק שום דבר. בלי שצריך להאמין או להשתכנע במשהו. ולי אישית גם מאוד חשוב להיזכר שכל מה שקורה פה כרגע הוא פירות של התרגול שניתן לי לאורך הרבה שנים בנדיבות מאוד מאוד רבה על ידי כל המורות שלי. ששתיים מהן כאן ועוד רבות אחרות. ואולי גם לכם יש איזה יכולה להיות פנייה כזאת פנימית, גם אם התרגול שלכם, בין אם הוא ארוך או לא מאוד ארוך, אל מה שניתן לנו. ובהמשך לתרגיל שסנדיה חלקה איתנו כאן במדיטציה האחרונה, עם המעבר הזה בין מה שהוא לכאורה מדיטציה למה שהוא לא מדיטציה, אז רציתי להזמין אתכם לרגע לאיזשהו הרהור. על מה בעצם התרגול שלנו? מה הוא? או לאן הוא מכוון? הזמנה לראות אם יש מילים או תחושות שעולות עם השאלה הזאת. או אולי מה הרצון שיש בכם לטפח דרך התרגול, את מה? ואם יש איזו מילה שעולה ומרגישה ככה נכונה, מתאימה, אז אם רוצים לחלוק אפשר. אפשר בכל, פשוט תעשו רגע סימן, ואפשר להגיד אותה. אפשר גם בלי סימן, פשוט להגיד. אמון. תודה. שחרור. שקט. חמלה, שלווה, נוכחות. זרימה. לחיות. תודה. מי אמר? חופש. איך הן נשמעות כל כך יפות, נכון? המילים האלה כשאומרים אותן ממש בתשומת לב ובהקשבה. אז יכול להיות שיש עוד מילים שנמצאות אצל חלק מכם, ויכול להיות שהמילים האלה הדהדו ואומרים, נכון. ואני אפתח אולי, יש הרבה פתיחות לשיחה הזאת, אז אחת עוד פתיחה היא ציטוט קטן מתוך ספר שאני מאוד אוהבת של שיחות שעיתונאית ליטאית ניהלה עם ילדים עיוורים, והיא שואלת ילדה בשם אלזה, זה בתוך שיחה, זה לא הדבר הראשון שהיא שואלת, איך היית מבינה את המשימה לבטא את המהות האנושית שלך? ילדה בכיתה זין, ואלזה עונה, הו אלוהים, מעולם לא חשבתי על זה. אולי זה אומר להבין את החיים, להתמסר לחיים. אז בעצם השיחה שלי התכוונה להיות על התמסרות. ותוך כדי ההכנה שלה נאלצתי להתמסר לכל מה שקרה בדרך ולכאב בטן ולהתרגשות ולכל המילים שרציתי שיופיעו פה. אז נראה מה יקרה. אז מה זה אומר להבין את החיים או להתמסר לחיים? ומה אנחנו מחפשים ומחפשות בתרגול? אז אמרתם כל מיני מילים יפות שתחושה שלי שהן ממש כמו טיפה בתוך שנופלת לתוך שלולית ויש להם אדוות כאלה בלב. מילים כמו חופש ולחיות ושקט ושחרור. וכאן בריטריט, אם בשביל הרבה מכם הייתה פה איזו התקלות מפתיעה או פחות מפתיעה, עם צורת תרגול, עם תנוחת תרגול מוצעת, ובתחושה שלי זה העלה שאלה חשובה על מה אנחנו בעצם יודעות על מושא החיפוש שלנו, ובאיזה שמות אנחנו משתמשים ומשתמשות כדי לחפש, או כדי לבחון אם מצאנו את מה שחיפשנו. ואלה שתי שאלות שונות, מה אנחנו יודעים על הדבר שאנחנו בחיפוש אחריו, ואיך אנחנו קוראים או איזה דרכים אנחנו חושבים שיובילו אותנו לשם. ונראה לי שלפעמים השאלות האלה לא נמצאות ממש בתואם מוחלט, כלומר הן שולחות אותנו לאזורים שונים, אזורי מחיה, או אולי הדבר שאנחנו בכמיהה אליו והדרכים שאנחנו מחפשים בהן או משתמשים בהן כדי להגיע לשם, הם לא תמיד תואמים. אז בדרך של התרגול מוצאים לנו הרבה נתיבים שונים שתומכים אחד בשני. ואחד הקשיים שניתקל בהם היא הנטייה שלנו לאחז במה שכבר נתפס כמוכר, במה שנראה לנו נכון, רגיל, מוצק, מסודר, יש עוד מילים אולי. והנטייה הזאת המאוד טבעית ואנושית, ללכת עם מה שכבר מוכר או ידוע או בטוח, היא בעצם חותרת תחת האפשרות שהחיפוש שלנו יהיה פתוח, או כזה שבמידת מה חייב לא לדעת באופן מלא מה הוא מבקש שימצא. ועל המרווח הזה של הלא לדעת נזקק לנוכחות, עוד מילה שאמרתם, נוכחות פתוחה, נוכחות שיש בה מוכנות להתנסות ולבדיקה ולמשחקיות ולשאלות. המורה צ'ארט ג'נו, שאני מאוד אוהבת, הוא, אולי חלקכם יצא לכם לפגוש אותו, הוא היה בארץ מספר פעמים בעבר. הוא אומר, חופש אינו מושג דרך טיפוח שליטה. על מנת למצוא את מה שכבר נוכח, נדרש סוג חדש של חיפוש. אז יש פה כבר את ההנחה שמה שאנחנו מחפשים הוא משהו שכבר נוכח. ויכול להיות שזאת לא התחושה. יכול להיות שהתחושה היא לא פעם שאנחנו מחפשים משהו פשוט בגלל שהוא לא פה. אנחנו מחפשים חופש כי התחושה היא שאין לנו חופש. מחפשים שלווה כי אין שלווה. מחפשים שקט כי יש אי שקט. ואז איך זה שאם משהו נוכח, אנחנו לא במגע איתו. משהו בנו לא יודע שהוא שם, וממשיך לחפש באיזושהי דרך של לא בטוח שהיא מובילה אותנו לשם. אז יש את העניין הזה שיש לנו את האפשרות לחיות את החיים שלנו, הפרטיים ביותר וגם החברתיים, או ועדיין לא להיות במגע. או להיות בתנועה, בנוכחות לאי נוכחות, ואפילו ממש להיעדר מאזורים מסוימים בחיים שלנו, מרגעים מסוימים בחיים שלנו. כולנו מכירים את זה, אני חושבת. דוגמה קלאסית זה שנסענו ברכב, והגענו הביתה ואנחנו לא זוכרים מה היה בדרך. אם ראינו את הבית שנמצא בפינה או לא ראינו אותו. אנחנו פשוט לא יודעים. אבל כמובן שזה, הדוגמה הזאת אפשר לחיות איתה יחסית בשלום, אבל יש לנו גם דוגמאות שיותר קשה להשלים איתן אולי, או לראות איך אנחנו מתקדמים משם לתוך נוכחות מיטיבה. אז יש לנו את האפשרות הזאת לנוע בנוכחות ואי נוכחות, ויש לנו את החופש לחפש ולחקור, שהוא מותנה על ידי כל מה שכבר קרה לנו קודם, כל מיני דפוסים שהתגבשו והשקפות שנוכחות, שאולי אפילו הם אלה שבכלל שלחו אותנו לדרך, כי פתאום ראינו שמשהו לא עובד. אנחנו רוצים משהו קצת אחר מהאוטומט ומהרגל. ואז אנחנו מגיעים לריטריט, מגיעות לריטריט, עם ההתכוונות המלאה של הלב, לנוכחות, לתחושת רווחה וחופש. ולא בטוח שזה מה שנוכח. רצינו להרגיש שלווה, ופתאום איזה צליל שמופיע ממלא אותנו בזעם. רצינו לנוח ולא מצליחים לישון. בטח יש לכם עוד דוגמאות. ומה שקורה או יכול לקרות במצבים האלה זה שאנחנו הופכים או הופכות למנהלות של מסע ומתן פנימי עם התרגול. אני ראיתי את זה על עצמי באיזשהו ריטריט ארוך שישבתי, ופתאום שמתי לב, זה הריטריט שביקרו אותי בו הרבה מאוד האורחים של ביקורת עצמית וספק. ואז ראיתי, זה לקח כמעט חודש, אבל אז ראיתי את זה, שיש מסע ומתן פנימי. שכל פעם שאני מבטרת, כלומר משהו בי משחרר, כן, עושה let go, מבטר, כל אחת מהמילים האלה, כבר מובלעת בתוכו ציפייה חדשה שעולה לקבל פרס על הוויתור שעשיתי. אה, ביני לבין עצמי, כשככה הייתי עם זה והבנתי את הדבר הזה, אז קראתי לזה דרמה הוליווד, כי זה חשבתי ככה על הסרטים שבהם כשמישהו מוותר בסוף, כן, יש את הרגע הזה שבסרט, ככה, אוי, טוב, זה היה חייב, הם היו חייבים להיפרד, או הוא היה חייב לעזוב, או היא הייתה, ואז הפרס מגיע, נכון? מכירים את זה? והאמת שגם בדרמה יש כל מיני כאלה, יש כל מיני דרשות עם סיפורים על איך מישהו הסכים, הסכים להקשיב, הסכים לוותר, והופ, הגיעה תובנה, הגיעה איזו הבנה, או כמובן הפרס האולטימטיבי, ההתעוררות המלאה. ככה הגיע, פשוט כי הוא היה שם במקום הנכון, הוא הסכים להקשיב. אז מה שזה הראה לי, זה בעצם איך בתוך התנועה של ויתור, שאני ממש משוכנעת בה, שהנה אני ממש מבטרת, חבויה בה, ציפייה, שמישהו יחזיר לי על זה. זה מישהו שם למעלה. בודה, אתה רואה? אני עכשיו שחררתי. שחררתי את המחשבות התורדניות של שבוע, עכשיו הסכמתי. אז בבקשה, איפה, איפה הרווחה, איפה השמחה, איפה כל מה שרציתי. זה מוכר פה למישהו? יופי, אוקיי. אז חלק מהדרך, או חלק מההצעה של הדרך בשבילי, זה גם האיכות של ויתור. וויתור מלא, או ויתור של הלב, יש בו גם ויתור על הפרס הלא מובטח. שמישהו בתוכי חשב שהוא מובטח, והוא לא. וחלק מהוויתור לפעמים יצטרך להיות הוויתור על המושגים שבהם התרגלנו להסתכל על התרגול או על עצמנו, ויתור על הצורך לדעת מראש או בכלל לדעת מה תהיה התוצאה, איזה פירות יעלו מתוך התרגול שלי, ובדרך כלל זה גם בא עם לוח זמנים. אנחנו גם באים כזה, אוקיי, עשיתי את זה, ואני רוצה, בסוף הריטריט, בשבת, אני רוצה לדעת מה ההחלטה הנכונה שלי לגבי העבודה, או מה שזה לא יהיה. עד שבת, כן? שבת זה הדדליין. ואני שומעת את זה גם הרבה פעמים מתוך עצמי, אבל גם ממתרגלים ומתרגלות אחרות, כן, אבל אני יושב, אני יושב כל יום, או אני, אבל הייתי בריטריט, והנה הדבר הזה, הוא לא נפטר, הוא לא מתבהר, הוא לא מתפרק. ומה שיש שם אז זה בעצם ספק. אחד מחמשת האורחים האהובים, ספק בתרגול בכלל, ספק בתרגול של עצמי, ספק באפשרות לחיות חיים שיש בהם יותר חופש ושמחה. ואחת השאלות שעולות כאן בריטריט הזה בשבילי, היא השאלה של ההסכמה הפנימית. כמה אפשר, כמה אפשרי, כמה כדאי, כמה עדיין בטוח עבורי, לוותר, או להרפות, או לנוח. ומה קורה שם שנעצר, שמחזיק, או שמרגיש מסוכן אפילו, להרפות עוד קצת. אז בתרגול של מנוחה עמוקה, הרבה מכם, אני חושבת, פגשו אולי ברגע שנכנסתם לכאן ביום שלישי, בכלל את האפשרות הזאת או ההצעה הזאת של ויתור, פשוט מעצם זה שפתאום הייתה בחירה על איך לתרגל. אם לתרגל בשכיבה, אם לתרגל בישיבה, אם לתרגל עם ההנחיות. ודווקא כשיש את הבחירה, מה שקורה לפעמים זה שמשהו בנו נצמד למה שכבר ידוע, בלי שנשים לב, ואז נוצר מין השקפה כזאת נוצרת, וההשקפה אומרת, הריטריט הוא בשכיבה. ועכשיו או שאני מסכימה להתאים את עצמי לריטריט, ולתרגל בשכיבה כי זה מה שאמרו לעשות, ואז אני גם מחכה שוב לתגמול שיגיע, כי הנה עשיתי משהו שלא תכננתי, או שאני יכולה להישאר ולהתווכח עם הרעיון של שכיבה, או עם זה שהתגמול שלי מגיע או לא, או פשוט להמשיך לשאול, אז מה אמור לקרות? אבל בעצם זה לא שהריטריט הוא בשכיבה, אלא ששכיבה היא אפשרות שמוצעת, ומוצעים התנאים שתומכים בתרגול בצורה הזאת. כדי שאם תבחרו בה, והרבה מכם בוחרים בה חלק ניכר מהזמן, אז האופן שבו העולם מסודר, והכמות של האנשים בתוך האולם, מתאים לזה. ואז השאלה היא, היא יכולה שוב לחזור, למה בעצם אנחנו מתרגלות ומתרגלים. וחשוב לי לומר את זה כדי שהשאלה הזאת לא תישמת לטובת הצורה. או התגובה הפנימית שלנו אל הצורה של השכיבה, שהיא פשוט יכולה להיות ברמת הוודנה, זה נעים לי או לא נעים לי. אני אוהבת את זה כי זה נעים לי, או אני לא אוהבת את זה כי זה לא נעים לי. כמובן שזה גם חלק מהחוויה שכדאי להיות בקשר איתו. אבל אפשר לתרגל מנוחה גם בישיבה וגם בהליכה, ואפילו בעמידה. ואפשר לתרגל בנוקשות עם מדידה עצמית בלתי פוסקת גם בשכיבה. זה אפשרי. התודעות שלנו יכולות לעשות את זה. אולי כבר שמתם לב. אז שתי האיכויות שאני ככה רואה כחוטים בתוך התרגול הזה, התרגול בכלל, אבל בטח זה, הם של ויתור ושל אמון. שהן חברות מאוד טובות, שתי האיכויות האלה, ואני לא רואה איך אפשר לקיים אחת מהן או לטפח אחת מהן בלי השנייה. יש היה מורה סיני מהמאה התשיעית נדמה לי, קוראים לו לין צ'י, והוא אמר ככה, באנגלית הוא אמר את זה, Followers of the way, as to Buddha Dharma, no effort is necessary. You have only to be ordinary, with nothing to do. Nothing to do זה בשביל הרבה מאיתנו בחיים הרגילים, זה כמיהה רצינית ביותר. איך אנחנו רוצים כבר שיהיה יום שבו אנחנו לא צריכים לעשות כלום. אבל בעצם מסתבר שזאת הזמנה שלא כל כך קל לנו לקבל אותה. גם כי היא כרוכה בוויתור על כל מיני דפוסים והרגלים ותפיסות של עצמנו ושל מה זה אומר לא לעשות כלום. אבל היא גם יכולה להעניק לנו את המתנה של חופש. אני אגב לא אומרת שמה שאנחנו עושים פה זה לא לעשות כלום. אנחנו עושים פה כל כך הרבה, אבל לא באופן הרגיל. כשגיליתי את השורות האלה אז מאוד שמחתי עליהן, כי הוא משתמש במילה ordinary, וזו מילה שג'איה משתמשת בה הרבה, המורה שלנו, כדי לתאר התעוררות. היא אומרת הרבה פעמים ש-awakening is ordinary. ואני חושבת שיש משהו מאוד יפה בהסתכלות הזאת, ההפוכה למדרג הרגיל שלנו בחיים, שבה מה שרגיל ויומיומי הוא משעמם או נחות. אבל בעצם גם כשאנחנו מגיעים לכאן, אנחנו מגיעים לכאן כדי לעשות דברים שאת רובם הגדול אנחנו עושים גם בשגרה היומיומית. משערת שאתם לא מתרגלים כל כך הרבה שעות ביום בחיים הרגילים, אבל אנחנו מתרגלים וגם בתשומת לב של תרגול, גם בשאיפה או בהתכוונות, גם כשאוכלים וגם שישנים וגם שמתקלחים וגם שהולכים. שוטפים כלים. ואם נוכל להסתכל על עצמנו, רגע כמו לעלות למעלה, להסתכל מלמעלה, אפילו על כל המרחב, כולל השבילים והדשאים, וכל מה שמעבר לו, היקום או הכדור הזה שאנחנו מסתובבים עליו, אז מה זה רגיל, או מה זה יומיומי? כאילו, האם נמלה היא יותר רגילה מפיל? אנחנו פשוט יותר רגילים לראות נמלים, מאשר לראות פילים. אבל אולי אנחנו שוכחים ככה, הרבה מהאושר שמסתתר בתוך מה שרגיל, בתוך מה שיומיומי, בתוך מה שהעין שלנו נוטה לדלג עליו ולא לראות בדרך הביתה, ולא לראות בתוך עצמנו. וזה דורש איזשהו סוג של מנוחה, מנוחה ללב, מנוחה מהדריכות הבלתי פוסקת שאנחנו חיים וחיות איתה. כמו עוד הרבה דברים אפשר להגיד על זה במיוחד עכשיו, אבל זה היה נכון גם קודם. דריכות אינסופית, היא לא הופיעה בחיים שלנו באוקטובר, ולא לפני שנה. היא פשוט עכשיו, בשביל הרבה מאיתנו, תופסת צורות ברורות יותר, חזקות יותר. כן, דברים השתנו, אבל יחד עם זאת, משהו בתודעה הדרוכה, היה שם כנראה גם לפני 2600 שנה, בשביל אנשים שחיו בצורה שהיום יכולה לראות לנו מאוד מאוד רגועה, בלי אינטרנט, בלי בוס ששולח להם אימיילים בערב. אז אותו צ'ארלס ג'נו מההתחלה, הוא אומר שבעצם יש לנו את היכולת להיות נוכחים בכל רגע, כל מה שזה דורש זה להשהות את היכולת שלנו לא להיות נוכחים. כשחשבתי על זה, אז חשבתי על הביטוי ההודי, מי שהיה בהודו אולי שמע, כשבאים לבקש משהו ממישהו בגסטהאוס, אז הוא אומר, הרבה פעמים משתמשים, ב-possible או not possible, כן? נכון, יש את הדבר הזה שישראלים מצמצמים את העברית, את האנגלית שלהם לחמש מילים, כשהם מסתובבים בהודו, ואז זה הכל possible או not possible, וההודים עונים באותה צורה, possible, not possible, אבל יש גם שדרוג של זה, וזה possible but not available. לא יודעת אם יצא לכם לשמוע, זה עוד יותר מתסכל אפילו. אז possible but not available. אז זה הפיצ'ר הזה שלנו, של אנחנו יכולים להיות נוכחים, אבל אנחנו לא. אז it's possible, אבל לפעמים זה פשוט לא available לנו. משהו שמה לא יודע איך לעשות את זה. אז קצת בשביל לשעשע את עצמי, כי לכתוב שיחת דרמה בשבילי כרגע זה דבר קצת מלחיץ, אז התחלתי לחפש בגוגל עצות על שחרור. איך לשחרר. כי איך לוותר לא אלא תוצאות זה. אז מצאתי המון המון טיפים. זה התחיל, נגיד, כשמשהו מציק לכם, במיוחד אם זה משהו שלא יכול להשתנות, עדיף פשוט לשחרר. ככה כתוב. אחר כך כתוב לשחרר את הציפיות שלכם, ולהבין שאין דבר כזה, חיים מושלמים. ואחר כך היו עוד המון המון עצות אחרות, לשתות ירוק, באמת, להתמקד בהווה, למשל על ידי שאילת מה השעה, לסרוג, לאכול מנגו, הייתה סיבה ספציפית למנגו, בגלל איזה חומר שיש בו, לישון מספיק, זה עצות לא רעות, אגב, לגדל דגים, זה לא הסבירו למה, וגם היה שם תרגול הכרת תודה, אז כן יש פה מיקס כזה של, של דברים שגם גם הבודה יכול להמליץ להם, עליהם. אבל העצה הראשונה הייתה פשוט לשחרר, וכולנו יודעים שפשוט לשחרר זה לא דבר שהוא אפשרי, זה כמו שאומרים לנו, אז פשוט תרגעי, או פשוט אל תחשבי על זה, זה לא הולך, זה לא עובד ככה. כי אם זה היה פשוט, אז היינו משחררים, לא היינו מחפשים את זה באינטרנט. אז מה בעצם יושב שם? למה זה לא? למה זה לא קורה? למה זה not available? בתחושה שלי, או ההבנה שלי, מה שיושב שם ברוב המקרים, זה פחד. פחד ממה? אני חושבת על האפשרות של הפחד מללכת לאיבוד. ואולי יכולתם לחוש בזה, בתוך התרגול, זה משהו שלי יצא לפגוש, בתוך התרגול בשכיבה, המקום הזה שמרפא, נהנה מהתמיכה, אבל יש שם משהו עוד, משהו שם עוד יושב, משהו שם לא מסכים, שאני אחווה את הגוף במלואו, או שאני ארפא אל האדמה במלואה. אולי פחד שלא נדע איך לחזור? אולי שנגלה או נפגוש משהו בלתי מוכר או גדול מדי? אולי אפילו פחד שלא נרצה לחזור? לחזור על האורדינרי הזה. שנייה, אני בודקת איך אני עם הזמן. אוקיי. אז אני אספר לכם סיפור ממש קצר על איך הלכתי לאיבוד באמת, בריטריט. הייתי בריטריט באנגליה, ובאותו ריטריט שבו התודעה שלי שיגעה אותי, עם הרבה ביקורת וספק בתרגול, וכל הרגשתי שפשוט אין לי מושג מה אני עושה, זה הריטריט אישי. ואז ממש נחתה כזה הבנה, את לא יודעת מה את עושה. אין לך מושג מה את עושה. זה כמובן הגיע עם תחושת אשמה, איך כל כך... אחרי כל כך הרבה שנים של תרגול, כל המאמצים לנסוע עד אנגליה וכו', בשביל לא לדעת מה אני עושה בתרגול, איזה פדיחה. וזה היה בלילה, היא נחתה בי ההכרה הזאת, שאני פשוט לא יודעת מה אני עושה בתרגול. ולמחרת בבוקר הלכתי לטייל, ומצאתי את עצמי ביער. הוא יער מאוד קטן בעצם, הסתבר לי אחר כך, כשהסכמתי לראות אותו. אבל הלכתי לאיבוד ביער, ופתאום היה רגע שפשוט לא ידעתי מה הכיוון הנכון לחזור, איך אני חוזרת. היה שם אזור כזה שבו לא יכולתי לראות בעצם את הלמטה, וגם לא יכולתי באמת להבדיל מה הלמטה הנכון לחזור ממנו, זה היה על ראש גבעה כזאת. אז הסתובבתי לי שם, ו... מכיוון שכן כבר הייתי בריטריט, כן היה שם איזה סוג של תשומת לב שכבר נוכח, יכולתי לשים לב למה שקרה ברגע שמשהו בי אמר, הלכתי לאיבוד. איך כל החוויה הגופנית בבת אחת הפכה אותי לדבר שהלך לאיבוד. לדבר אחד, אבוד. ונהיה לי חם, והלב שלי כזה קצת דפק, והיו לי הרבה מחשבות שמצד אחד היו מאוד ריאליות, אמרתי, אוקיי, אז מקסימום אני ארד מהצד הלא נכון, ניקח לי עוד 3 שעות, אני אעשה עיקוף מטורף בדרך, אני אגיע בסוף, בחזרה. יש שם אנשים נחמדים, הם יעזרו לי. כן, כולם שם חייכנים כאלה, ויגידו לי איך להגיע, ייקחו אותי טרמפ. זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, שאני אפספס את ארוחת הצהריים או משהו. ויחד עם הידיעה הזאת, שבאמת לא קרה שום דבר דרמטי, אני בטח לא בסכנה, היה בגוף את הדבר שמרגיש סכנה. ושחייבים לפתור את זה מהר, אני חייבת לדעת איפה אני חייבת לצאת מהעיבוד הזה. אז הייתי עם זה קצת, ואז פתאום היה מולי השער, שממנו הגעתי ליער הזה. הנה אתה, הוא פשוט היה שם. וכשלפני שיצאתי מהשער הזה, הסתובבתי ליער, ואמרתי לו תודה. והייתה במין שמחה כזאת, כי ידעתי שזה היה ממש טוב שהלכתי לאיבוד. שזאת הייתה חוויה שהיה חבל לפספס אותה. ואיך שהיא הייתה מין מימוש של הדבר ש12 שעות קודם או משהו נחת בתוך התודעה שלי כאיזה אמת על התרגול ומשהו בלעבור דרך ללכת בעיבוד, ללכת לעיבוד, פרק את הדבר הזה למשהו אנושי, למשהו אפילו קצת מצחיק, למשהו מלא, מלא בהתרחשות, כמה דברים קרו שם, כמה דברים השתנו. אני חוזרת לצ'ארלס, שמדבר על העניין הזה שבו אנחנו יכולים להיות נוכחים, אבל משהו בנו לא מוכן לזה. והוא מדמה את זה לנפילה, או לפחד ליפול, או לנפילה עצמה. הוא אומר, הדרך היחידה לעלות, כשאנחנו נופלים, היא על ידי נגיעה בקרקע. כך נוכל לדחוף את הקרקע ולעלות למעלה. אי אפשר להתחיל להגיע לעמידה לפני שניגע באדמה. בסדר, עדיין לא נגעתי, אני מעדיף ללכת לכיוון השני. זה בלתי אפשרי, לפחות לרובנו. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה ליפול על הרצפה, ואז נוכל להשתמש בתמיכה שלה. כך אנחנו משתמשים במודעות לחוסר הרצון לנכוח, או לחוסר היכולת לנכוח, כקרקע שממנה אפשר להיות בנוכחות. ואז אנחנו עם מה שקורה עכשיו. אני לא מוכנה להיות נוכחת, או אני לא מוכן להיות נוכח. מהקרקע הזאת אני יכולה לבחור, ואז לראות מה קורה. אז לגעת בקרקע, הקרקע שהיא פשוט אומרת מה יש עכשיו, הקרקע הזאת שאומרת אני פשוט לא יכולה להיות נוכחת עכשיו, או אני לא מוכנה להיות במגע עם הדבר הזה במלואו, או יש משהו שאני לא יודעת, ואני יכולה לא להיות איתו בריב, אני יכולה להסכים להיות עם המלאות של החוויה הזו. אז לגעת בקרקע הזאת, בתוך תרגול מנוחה עמוקה, יש לנו באמת את התמיכה של הקרקע, הפיזית ביותר, אבל זה באמת לא מחייב תרגול בשכיבה, ושכל הגוף שלנו יהיה במגע עם הקרקע. אני חוזרת לזה שהתרגול הזה הוא הרבה יותר קשור בגישה, מאשר באופן שהגוף שלנו מונח. כלומר, האופן שהגוף מונח יכול להיות ביטוי של הגישה. ולא מזמן קראתי, אני לא זוכרת מי זו הייתה, איזו מורה שאמרה שאפשר, במקום לשאול מה המדיטציה הזאת תיתן לי, ומה המדיטציה הזאת נותנת לי, אפשר לשאול מה אני יכולה לתת למדיטציה הזו. וזה בעיניי היפוך מאוד מאוד יפה כאילו, אם כבר שמישהו ייתן משהו, אם כבר שיהיה תגמול או פרס, אז אולי אנחנו אלה שיכולות ויכולים לתת אותו לעצמנו. איזה מהאיכויות שלנו אנחנו יכולות להעניק לתרגול שלנו? ולא רק לחכות להבשלה שלהן ממנו, whatever it is. האם נוכל להביא את האיכויות של אהבה, סבלנות, עדינות, העיניים הטובות, האיחול לטוב, ההסכמה להיות איך שאנחנו עכשיו, ולהניח את המדידות ואת ההשוואות. מה אני יכולה לתת למדיטציה הזאת? ואז באמת לא מחייב את האולם. זה לא מחייב שמישהי מאיתנו תשב פה ותגיד משהו. זה לא מחייב קרית. בכל רגע אפשר לשאול מה אני יכולה לתת לתשומת הלב שלי עכשיו, לנוכחות שלי. What is available? ואני לא אוכל לסיים בלי אתי אילסום, חברתנו. והיא כותבת ככה. אני מזכירה שהיא כותבת את זה באמסטרדם של הכיבוש הנאצי. בחיים שהם מהרבה בחינות מצומצמים ועם הרבה הגבלות. ופחד. חשבתי, אני צריכה לעשות משהו חגיגי, משהו לא רגיל. וקראתי על ברכי על המחצלת שבחדר האמבטיה. ואחר כך אמרתי בליבי, זה קונבנציונלי כל כך. האדם מלא כל כך מוסכמות, מלא דעות קדומות על מה שנדמה לו שצריך לעשות במצבים מסוימים. לפעמים, ברגע לא צפוי, מישהו קורע פתאום בפינת ישותי. לפעמים, גם כשאני הולכת ברחוב, או באמצע שיחה עם מישהו. ואותו מישהו שקורע בתוכי, הוא אני בעצמי. בעצם, כל חיי הם התכנסות אחת גדולה בתוך עצמי, באחרים, באלוהים. וכשאני אומרת שאני מתכנסת בתוך עצמי, בעצם אלוהים הוא שמתכנס בי. החלק האמיתי והעמוק שבי, שמקשיב לחלק האמיתי והעמוק שבזולת. תודה לכם על ההקשבה, והמשך תרגול נעים.